ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף פי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שלישית מראש העמוד. לפני שנתקדם בגמרא, קודם נשים לב בכותרת בשוליים נושא סלש מבנה, רואים צורת מעוין. מקורות: לשיטת רבי עקיבא, דכל דם קודשים שנכנס להיכל לחפר נפסל. ראינו במשנה מחלוקת תנאים בדין של דם קורבן שנכנס להיכל, הרי זה לא מקום מתנות דם חוץ מחטאות הפנימיות. אם דם נכנס לשם, אז הקורבן נפסל. איזו קורבנות נכללות בדין הזה? לפי רבי עקיבא, כל הקורבנות. אנחנו ממליצים, ונעשה את זה ביחד, לעבור על הפסוקים בויקרא, פרק ו', פסוקים י"ח עד כ"ג. ושם כתוב, אנחנו קוראים ביחד: דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשכח העולה, תשכח החטאת לפני השם קודש קודשים אי. הכהן המחטא אותה יוכלנה, במקום קדוש תאחר בחצר או מועד. כל אשר יגע בבשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה תכבס במקום קדוש. וכלי חרס אשר תבושה בו ישבר, ואם בכלי נחושת בושה לה, ומורק ושותף במים. כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא. וכל חטאת, וכאן אנחנו קוראים פסוק כ"ג, שהפסוק הזה הוא הכי נוגע אלינו, והוא כתוב: וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכיל, באש תשרף. אז כאן הפסוק חוזרת על המילה חטאת, למרות שכל הפרשה שקראנו עכשיו בפסוק י"ח כבר מוזכר, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחד עולה תשחד החטאת. ואנחנו מגיעים לסוף הפסוקים שבאותו פרשה, ושוב פעם מוזכר: וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אל מועד לכפר בקודש לא תאכיל. אז זה אומר שהקורבן נפסל, באש תשרף. עכשיו הגמרא: שהיה רבי עקיבא אומר, שיטת רבי עקיבא היה שכל דם שנכנס להיכל פוסל את הקורבן. אמר רב יהודה מר שמואל: משל למה הדבר דומה? לתלמיד שמזג לרבו בחמין. התלמיד מגיש לרבו כוס חמין בניגוד לצונן, הוא מגיש לו חמין, ואמר לו: מזוג לי. אמר לו: במה? אמר לו: לא בחמין אנו עסוקין, עכשיו בין בחמין בין בצונן. זה המשל. רש"י: משל דרבי עקיבא, דמשמע לי שאר כל הדמים הללו, וכל חטאת אשר יובא מדמה. זה ציטוט מהפסוק שקראנו, פסוק כ"ג, שכל שאר הדמים הם בכלל, הם נכללות, הם נכללים בפסוק הזה, וכל חטאת. למה הדבר דומה? לתלמיד שמזג לו יין בחמין, שלרב היה כוס יין, והתלמיד מזג, כלומר הוא דילל את היין עם מים חמים. והרב ביקש ממנו: מזוג לי. לא בחמין אנו עסוקים, וכיוון שאני אומר לך מזוג סתם, בחמין הייתי אומר לך, עכשיו הנני אומר לך בין בחמין בין בצונן. כלומר, העוסק בדבר אין רגיל להזכירו כשמדבר בו, ואם מזכירו בדעתו להוסיף אחרים עמו, ואומר אף זה שהייתי עסוק בו יאה בכלל. אז אנחנו עם המשל הזה נמשיך בגמרא. החנמי מחדי בחטאת עסקינה ועתי, מפסוק י"ח שכתוב זאת תורת החטאת, הפסוקים עסוקים בקורבן חטאת. חטאת תכתב רחמנה למה לי, בפסוק חב ג' בעניין האיסור להכניס דמים להיכל, למה היה צורך לתורה לחזור על המילה חטאת? לאו חטאת כמינה לך, אלא כל קודשים. בזה שהזכרתי הדבר שאנחנו בלאו הכי עסוקים בו, כמו שראינו ברשי, הכוונה שלי לכלול דברים נוספים, כלומר כל הקודשים. ברשי, נחזור לרשי, בחטאת עסקינן ועתי, כולה פרשה, כל הפסוקים האלו פסוקים של קורבן חטאת. חטאתי כתב רחמנה למה לי לכתוב ואם יובא מדמה, היה אפשר לכתוב רק ואם יובא מדמה, מאדם שלה, ואנחנו יודעים שאנחנו מדברים על החטאת, ובכל זאת כתוב וכל חטאת שיובא מדמה, אלא הכי כמר לאו חטאת לחוד כמינה, אלא אף חטאת כשאר קודשים אשר יובא וכולי, אשר יובא מדמה, אלא הוא מועד וכולי. זה לא תימה הסיבה שהזכרתי חטאת, זה לא להפוק אישר קורבנות, אלא דלותימה חטאת לא תפסול, שכן מצינו חטאת נכנסת לאחר בחטאות הפנימיות. שלא יעלה על הדעת שדווקא חטאת אם נכנס דמה לאחר לא ייפסל, כי יש תקדים בתחום החטאות, החטאות הפנימיות, דמם מן הדין נכנס להיכל. אז אולי שאר החטאות גם כן, אם נכנס דמם, חטאות החיצוניות, אם נכנס דמם להיכל לא תיפסל נא, אז זה לא, אלא חטאת וגם כל שאר הקודשים. אנחנו נחזור לגמרא, קושיה ארוכה. מתקיף לרב הונה ברי דרב יהושע מפתי, התרבו כל קודשים מניין בריקה ושטיפה. אם תשימו לב, הוא העניין שמיד לפני כניסה לפנים של דמים, זה היה בפסוק חף א', כתוב נחזור על הפסוקים, וכלי חרס אשר תבושה בו ישבר, ואם בכלי נחושת בושה לה ומורק ושותף במים, כל זכר וכונם יאכל אותה, קודש קודשים היא. ואז פסוק חף ג', וכל חטאת אשר יובא מדמה לא מועד לחבר בגודש לא תאחר באש תשרף. אז הקטע או הדין שקדם לאיסור הכנסת דם עם פנימה היה מה שנקרא מריקה או שטיפה, צורך לנקות את הכלים שבישלו בהם את הקורבנות. חטאת דכתב רחמנה למה לי, אם הפסוק כפי שאמרנו הדין של מריקה ושטיפה לא מוגבל לקורבן חטאת בלבד אלא כולל כל הקודשים, למה תשאלו בפסוק חב ג' שבא מיד אחרי כן התורה כותבת חטאת שמע מינה, חטאת אין מידי אחינה לא. אנחנו רק נרחיב טיפה על על ההערה או הקושיה הזאת. אמרנו שלפני פסוך חב ג' שמוזכר חטאת, דובר על המצווה שמריתה ושטיפה, ניקיון הכלים שבהם בושלו קורבנות, כל הקורבנות. אז אם גם לעניין כניסה התורה רוצה לכלול כל שאר הקורבנות, למה פירט הכתוב חטאת באיסור כניסת דמים? אז הגמרא ממשיכה, וזה המשך הקושיה, והלא דמיה, אלא אם רוצים לעשות משל וממנו נלמד לדין כניסת דמים, אלא לתמיד שמזג לרבו בין בחמים בין בצונן. הרב היה שותה יין, והתמיד בא ומדליל את היין בשני סוגי מים, גם חמים וגם צונן. זה מקביל לדין מריקה או שטיפה שכולל כל סוגי הקורבנות. ואמר לו, אל תמזוג לי אלא בחמין. המשל הזה מקביל להמשך של הפסוקים בעניין כניסת דמים לפנים. כלומר, שבעניין כניסת דמים לפנים, רק חטאת הוא פוסל. אם כן, מניין לרבי עקיבא שכל שאר הדמים שנכנסים להיכל פוסלים? אלא תימא דרבי עקיבא שכל הקודשים נפסלים בכניסה, מהדרשה הבאה בפסוק שקראנו, פסוק חב ג' כתוב וכל חטאת. אז תימא דרבי עקיבא מחטאת וכל חטאת דתניא. אז לא כמו שחשבנו מקודם שהאזכור של חטאת הוא עצמו הבסיס לכלול כל שאר הקודשים, אלא הניסוח של הפסוק וכל חטאת, כפי שנראה עכשיו בביתה. דתניא, חטאת אין לי אלא חטאת בעניין איסור כניסה להיכל שפוסל הקורבנות. קודשי קודשים מנהם, תמר לומר כל חטאת, המילה כל לרבות שאר קודשים. קודשים קלים מנהם, שאם אני מכניס גם דם שלמים למשל להיכל, השלמים שעומד בעזרה נפסל, תמר לומר והוו וכל חטאת, דברי רבי עקיבא. אז זה המקור שחיפשנו לשיטת רבי עקיבא, שכניסת דם כל קורבנות לאחר פוסל את הקורבן. אמר לו רבי יוסי הגליני, אפילו אתה מרבה כל היום כולו, איני שומע לך אלא אין לי אלא חטאת יחיד. רבי יוסי הגליני אומר שאני לא מוכן לשמוע שכניסת דמים מעבר לתחום של קורבן חטאת יפסול את הקורבן. אז מה כן? אז אומר, אם לא היו, אם לא היה דרשה חוץ מהמילה חטאת עצמה, הייתי אומר שרק דם של חטאת יחיד שנכנס לפנים פוסל. רשי מאיר, למה הייתי חושב רק חטאת יחיד אלא חטאת יחיד? כותב רשי, דה כתיב אך פרשת חטאת אצל פרשת אשם ופרשת שלמים ותודה שהן של יחידים. אז מהקונטקסט, במיוחד פרשת אשם, אין אשם בציבור, וגם קורבן תודה זה אין בציבור. רוב השלמים שמביאים הם קורבנות יחיד. אז גם החטאת, הייתי חושב שהחטאת שדובר פה חטאת יחיד. נמשיך בגמרא, חטאת ציבור מניין, שגם דמו אם נכנס לפנים פוסל את הקורבן, תמיד לומר כל חטאת. יש כאן משפט בסוגריים, אז אנחנו נדלג שנייה, אין לי אלא חטאת נקבה, שזה החטאת הרגילה, חטאת זכר מניין, תמיד לומר וכל חטאת. נחזור על הקטע שדילגנו, ואין לי אלא חטאת זכר, חטאת נקבה מניין, תמד לומר וכל. אז לפי הדרשה הזאת, היותר פשוט שנפסר זה חטאת זכר. כלפי לילה, לאן אתה הולך? הרי סתם חטאת יחיד נקבה, זה בא מכבשה או שעירה. למה אתה אומר שאין לי אלא חטאת זכר, כאילו זה יותר פשוט? אלא החיכמה, אין לי אלא חטאת נקבה, שכניסת דמה פוסלת את הקורבן. חטאת זכר מניין? חטאת מבהמה זכר. מניין שכניסת דמו גם פוסלת הקורבן? תעמוד לומר וכל חטאת. כאן הגמרא ממשיכה להתמקד בשיטת רבי יוסי הגלילי. וסבר רבי יוסי הגלילי, אי קרא, דהיינו, ויקרא, פרק ו' פסוק כ"ג לאחי ודעתה, והתניא, יש כאן ברייתא אחרת עם רבי יוסי הגלילי, שלומד מהפסוק וכל חטאת אשר יובא מדמה, דין אחר לגמרי. אז רבי יוסי הגלילי אומר, כל העניין כולו, דהיינו, ויקרא פרק ו' פסוק כ"ג, אינו מדבר אלא בפרים הנשרפים, וסרים הנשרפים, אלו הם הפרים שלכתחילה אדם נכנס לאחר, כמו פר אלם דבר של ציבור, פר וסעיר של יום כיפור, ועוד, שהקורבנות האלו, נשרוף פסוליהן הבית הבירה, שאם קורבן כזה נפסל, אולי נדבר קודם על התהליך של פרים הנשרפים ועושים הנשרפים הרגילים, הקשרים, אחרי שמבצעים את מתנות אדם שלהם בהיכל כמו שצריך, לוקחים את גופות של הקורבנות האלו בשלמותן מחוץ לשלוש מחנות ושם שורפים אותם. זה כשהם נעשו בקשרות. כאן רבי יוסי הגלילי אומר שהפסוק הזה בא ללמד שאם הקורבנות האלו כמו פר הלם דבר של ציבור, סעיר, סעיר עבודה זרה של בית דין שטעו בהוראה וכו', הפרים והנשרים האלו אם נפסלו, איפה שורפים את הגופות שלהם? דווקא בבית הבירה, דהיינו בעזרה במקום מיוחד, ששם שורפים את הקורבנות האלו שנפסלו. ולעמוד בלא תעשה על אכילתו, מה כתוב בפסוק? וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש. לפי רבי יוסי הגלילי הפסוק מתאר קורבן חטאת הפנימי, זה הכוונה אשר יובא מדמה אל אוהל מועד, זה המקום שצריך להביא את הדמים שלו עם הכל כדין לחפר בקודש. אבל אם הוא נפסל, אז יש לא תאחד, יש לא תעשה על אכילתו, ובאש תשרף, שורפים אותה בבירה, בעזרה, בבית המקדש, ולא מחוץ לשלוש מחנות. רש"י, אחי גרסין, כל העניין הזה אינו מדבר וכולי, ולא גרסין לפי שמצינו, ואה דרבנן פלי בתורת כהנים. רבי יוסי הגלילי בא לחלוק על החכמים, וזה מובא בתורת כהנים במדרש על ספר ויקרא, דמוקמינן לפסול חטאת החיצונה שנחתמה לפנים. זה שיטת החכמים, מה שלמדנו עד כה, ואמר לו הוא, ורבי יוסי הגלילי אומר אין המקרא מדבר אלא בפנימיות שדמם נכנס לפנים כמצוותה. ואמר קרא שאם עירה בהן באותם חטאות הפנימיות פסול, יישרפו הבית הבירה בעזרה ולא חוץ לשלוש מחנות כמצוותם בקשרות, כי דכתיב בהי קרא בקודש. זה מה שכתוב פה בפסוק כ"ג, בקודש באש תשרף, שתאי שריפתה בקודש, וניתן לא תעשה על אכילתן בין קשרים בין פסולים כנכתיב לא תאכיל. במקומן לא נאמר, במקומה הכוונה הפרשיות שמדברות על החטאות הפנימיות, לא נאמר לאו על אכילתן, וכתבו כאן. עכשיו נחזור לגמרא. אמרו לו, שאלו את רבי יוסף וילי, אם אתה לומד פסוק חב ג' ככה, כמדובר בפרים הנשרפים שנפסלו, חטאת שנכנס דמה לפני ולפני מניין, חטאת חיצונה שהכניסו את דמו שלא כדין להיכל מניין שהוא צריך שריפה כקורבן שנפסל, אמר להם, יש לי מקור אחר מהן לא הובה. שמה אהרון עונה ל, יש דיון ב, ביום שהקימו את המשכן שבו נהרגו, נפטרו בניו של אהרון, והיה דיון למה שרפו קורבן מסוים ולא אכלו, ובדיון נאמר הן לא הובה. אם אדם של אותו קורבן לא הובה לתוך ההיכל, אז למה יש לשרוף אותו? אז אפשר לדייק מההן לא הובה, ההובה, אז כן היה צריך לשרף. ברשי, שורה הראשונה מתחת בגמר, אמר לו, אין לא הובה אדמה כתיב, גבי שעיר החטאת ששרפו בני אהרון, וכמר לו משה, בדיון בין משה ואהרון, משה אמר, אין לא הובה אדמה, אז בתמיהה, אם לא הובה אדמה, אז למה שרפתם אותה? אז אפשר להבין מזה, שההובה, אם כן הובה, בדין שרפוה. השאלה שלנו כעת הוא, איך אתה אומר שרבי יוסי הגלילי לומד מהפסוק כל חטאת וכל חטאת אשר יובא מדמה וכולי, שמדובר בהבאת דמי חטאות חיצוניות להיכל שזה פוסל את הקורבן, בזמן שהוא לומד מהפסוק הזה הדין של פרים הנשרפים שנפסלו ששורפים אותם בבית הבירה? הגמרא עונה, לדבריו דרבי עקיבא כאמר, בברייתא הקודמת שרבי יוסי הגלילי דורש וכל חטאת לרבות עד חטאת זכר, זה רבי יוסי הגלילי כמגיב לדבריו של רבי עקיבא. זאת אומרת, אתה רבי עקיבא רוצה לרבות קורבנות נוספים או לרבות משהו מבכל חטאת, אתה מוגבל, אתה לא יכול לרבות מעבר לתחום קורבן חטאת, חטאת חיצונים שהובה דמם להיכל. אבל זה לא שיטת רבי יוסי הגלילי באופן עצמי. רבי יוסי הגלילי עצמו דורש את הפסוק וכל חטאת אשר יובא מדמה, כפי שראינו פה בברייתא השנייה, שפרים הנשרפים, שים הנשרפים שנפסלו, שורפים אותם בבית הבירה. המשנה בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, דם קורבן שנתקבל בשני כוסות ואחד מהם יוצא מחוץ לעזרה או נכנס להיכל, מה דינו של הכוס שנשאר בעזרה? המשנה, חטאת שקיבל דמה בשני כוסות, יצא אחד מהן לחוץ, כלומר חוץ לעזרה, הפנימי, מה שנשאר בעזרה, כשר. נכנס אחד מהם לפנים, כלומר להיכל, רבי יוסי הגלילי מכשיר בחיצון. אפשר, כוונה, אפשר להמשיך להקריב את הקורבן על סמך הכוס שנשאר במקומו בעזרה. והחכמים פוסלים. כעת בהמשך המשנה אנחנו נראה את הטיעון, את הבסיס לרבי יוסי הגלילי, ותגובת הרבנן אנחנו נראה בגמרא. אז אמר רבי יוסי הגלילי, מה אם במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ, כלומר אדם ששוחט קורבן על מנת לזרוק את הדם מחוץ לעזרה, וזה מקום, החוץ לעזרה זה מקום שמחשבה פוסלת, לא עשה את המשויר כיוצא. זה דבר שאתם מסכימים. ראינו במשנה שהיה לנו אצלנו בגמרות המסומנות מספרים. בשורה הראשונה של המשנה מספר אחד, שם כתוב יצא אחד משתי הכוסות לחוץ, הפנימי כשר. אז זה לא היה מחלוקת. המחלוקת היה רק במספר 2, נכנס אחד מהם לפנים. אז בדין אחד, בדין מספר 1, יצא אחד מהם לחוץ, אין מחלוקת, כלומר חכמים מסכימים שהפנימי כשר. אז רבי יוסף גלילי אומר, הרי העניין של חוץ לזרה, מקום, נגיד, מקום שיש אחמרה בעניין מחשבה, מי שחושב בשעת שחיטת קורבן המנס לזרוק את הדם שם, בחוץ, מחוץ לעזרה, המחשבה הזה פוסלת את קורבן, זה תופס. ובכל זאת, למרות שאנחנו מדברים על אותו מקום המחמיר, לא עשה את המשויר כיוצא. מה שנשאר משתי הכוסות, משני הכוסות בעזרה, נשאר כשר. ולזה אתם מסכימים, כפי שהוכחנו במשנה. מקום שאין במחשבה פוסלת בפנים, ההיכל הוא מקום עוד יותר קל בתחום מחשבה. אם אדם שוחט קורבן על מנת לזרוק את הדם בהיכל, זה לא פוסל את הקורבן. אין עוד דין שלא נעשה את המשויר כנכנס, אז עוד יותר סיבה לא לפסול את הדם שנשאר בעזרה בזמן שהכוס הראשון הוכנס לאיכל. אז על סמך ההיגיון, הסברה הזאת, רבי יוסי גלילי אומר שאם קיבלו את הדם של הקורבן, את הדם החטאת שקיבלו בשתי כוסות והכניסו אחד מהן לאיכל, זה הכוס השני שנשאר בעזרה כשר להמשך הקבת הקורבן. המשנה ממשיכה, נכנס לחפר אף על פי שלא כיפר פסול, דברי רבי אליעזר. עצם זה שהדם של אותו קורבן הוא הוכנס לאיכל, זה פוסל את הקורבן, אפילו אם לא זרקו את הדם בתוך ההיכל. רבי שמעון אומר עד שיחפר, הכנסת דם גרידה לא פוסל עד שיעשו פעולה של כפרה, דהיינו זריקת הדם בעזרה. רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג כשר. כל הדמים הפסולים שניתנו על גבי המזבח לא ירצה הציץ אלא על התמי, שהציץ, הציץ שלובש כהן הגדול על מצחו, מרצה על התמי ואינו מרצה על ה יוצא. הגמרא, תניא, אמר רב יוסי הגלילי, קל וחומר, ומה במקום שמחשבה פוסלת בחוץ? לא פסל דם שבחוץ את שבפנים, כפי שראינו אותו דבר במשנה, שאם נשאר בפנים בעזרה כוס דם, למרות שכוס אחר יצא מחוץ לעזרה, הדם שנשאר בפנים כשר להמשך עקבת הקורבן. מקום שאין מחשבה פוסלת בפנים, כלומר ההיכל, מקום עוד יותר קל מבחינת דיני מחשבה, אין עוד דין שלא יפסול דם שבפנים את שבחוץ. וזו הייתה עמדת רבי יוסי הגלילי, כפי שראינו במשנה. במשנה לא שמענו תגובת החכמים. אמרו לי, החכמים פה מגיבים לרבי יוסי הגלילי, הרי הוא אומר, אשר יובא מדמה, אפילו מקצת דמה. פסוק הזה עסקנו בו מוקדם יותר, פסוק חף ג' שבויקרא פרק ו', וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד. זאת אומרת, אם מקצת הדם הוכנס לאוהל מועד, זהו, זה פוסל את הקורבן למרות שמקצת הדם נשאר בעזרה. אמר להם רבי יוסי הגלילי, אומר, לפי מה שאתם אומרים, קל וחומר ליוצא מעטה. אז בדין כוס אחד שיצא מחוץ לעזרה, אז אתם צריכים לשנות עמדתכם לגבי הדין ההוא שהיה לנו הסכמה עליו מוקדם יותר. איך זה? ומה במקום שאין מחשבה פוסלת בפנים, פוסל דם שבפנים עד שבחוץ? אם מדובר בהיכל, מקום שיש בו הקלה שמחשבה אינה פוסלת, אם אדם שחט קורבן על מנת לזרוק את הדם בהיכל, זה לא פוסל את הקורבן, ובכל זאת כניסת מקצת הדם להיכל כן פוסל את מה שבחוץ, מה שבעזרה. מקום שמחשבה פוסלת בחוץ, אינו דין שיפסול דם שבחוץ עד שבפנים? מקצת הדם שיצא מחוץ לעזרה, אז ודאי יפסול מקצת הדם שנשאר בפנים בעזרה. אמרו לו, גם לזה יש תשובה של החכמים. הרי הוא אומר, אשר יובה הנכנס פוסל. המילה יובה מצביע על כך שנכנס למקום, נכנס לאחר זה פוסל, ואין היוצא, כלומר מעזרה החוצה פוסל, ואין היוצא פוסל. כעת יש לנו סימון חדש, המשולש שמופיע בשוליים תחת הכותרת מבנה, הצעות הבנויות על קל וחומר שאינם כהלכה, על הגמרא לדחותם, את אותם קל וחומר, על סמך פסוקים. אז הנה הצעה אחד כזאת, ובשורה השנייה בעמוד ב' עוד פעם עוד הצעה כזאת שאנחנו יודעים שהם לא נכונים להלכה, אבל מאחר שאנחנו מציגים אותם כקל וחומר, אז איך דוחים אותם? אז נצטרך לעזרת פסוק, או נצטרך לסמוך הדחייה על פסוק. כאן נקרא לזה שאלה כללית, ותהי מחשבה בפנים פוסלת מקל וחומר. ומה במקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים, מחשבה פוסלת בחוץ? נתרגם את זה. במקרה שמקצת דם יצא מחוץ לעזרה, זה הכוונה, מקום שלא פסל דם שבחוץ, המקצת שיצא מחוץ לעזרה לא פוסל את המקצת שנשאר בעזרה. ובכל זאת, כשמדובר בחוץ לעזרה, מחשבה כן פוסלת, כלומר אדם ששחט קורבן על מנת לזרוק את הדם מחוץ לעזרה, אז כל הקורבן נפסל. מקום שפסל דם שבפנים את דם שבחוץ, בעניין כניסת דם להיכל, אנחנו יודעים שאם מקצת הדם נכנס להיכל, גם הדם שנשאר בעזרה נפסל. אז אינו דין שתהי מחשבה פוסלת בפנים, אז עוד יותר סיבה לפסול קורבן אם אדם שחט את הקורבן על מנת לזרוק את הדם באותו מקום מחמיר אותו היכל, אם הוא חשב לזרוק את הדם בהיכל. אז למה לא אומרים כך? למה כשאנחנו מדברים על מחשבה, כמו בתחום מחשבת פיגול, למה רק מחשבה על חוץ לעזרה תופס, ולא מקום, לא מחשבה על ההיכל? תשובה, הרי הוא אומר ביום השלישי, ודורשים, ואנחנו עסקנו מוקדם בהרבה במסכת שלנו בדרשות האלו, בפסוק שהזכרנו ביום השלישי, המילה השלישי נדרש. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מקום שיהיה משולש בדם, בבשר, באימורים. מקום כזה היה, כוונה מחוץ לעזרה, בזמן אתר הבמות. היסטורית היה היו תקופות שבמות פרטיות היו מותר, היו מותרים, ובאותה תקופה זרקו שם את הדם על הבמה הפרטית, אכלו שם את הבשר, הקטירו עליהם את האימורים. זה היה מחוץ לעזרה, אבל שיהיו כל הדברים האלו בפנים בהיכל, זה לא היה בהיכל. זה אינו מקום שמקטים אימורים ולא אוכלים שם בשר, לכן הדין של חוץ ממקומו שייך רק על חוץ לעזרה, מקום שפעם היו במות, מקום משולש. ולא תהי, שוב הצעה חדשה, ולא תהי מחשבה פוסלת בחוץ מקל וחומר. עוד פעם, הצעה שהיא בניגוד גמור להלכה, אבל אנחנו מציעים שאדם ששוחה קורבן על מנת לזרוק את הדם מחוץ לעזרה, שלא יפסול הקורבן, והקל וחומר נעשה ממחשבת היכל. ומה המקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ? אין מחשבה פוסלת בפנים. בזמן שמקצת הדם נכנס להיכל, הוא פוסל את הדם שנשאר בעזרה, ובכל זאת הוכחנו מהגזירת הכתוב ביום השלישי שמחשבה על היכל לא פוסל את הקורבן. מקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים, במקרה שמקצת הדם יצא מחוץ לעזרה, מה שנשאר בפנים נשאר כשר, אין עוד דין שלא יהיה פוסל מחשבה בחוץ. אז עוד יותר סיבה שמחשבה על חוץ לעזרה לא יתפוס. תמוד לומר שלישי, זהו חוץ לזמנו. פיגול, זהו חוץ למקומו. כלומר מחשבה על חוץ לעזרה מגזירת הכתוב תופס. אנחנו עד עכשיו דיברנו על דם ש או נכנס להיכל או יצא מחוץ לעזרה. עכשיו נעבור לדבר על בשר. אנחנו סימנו פה את השורות הבאות במסגרת מקווקו, ויש לנו הערה בשוליים. מסגרת מקווקו, דאין הוכחה מהגמרא שלנו שזה מקור תנאי, אבל מהלך דומה במקצת מופיע בתוספתא פרק ח' הלכה י"ב. בכל מקרה שימוש במסגרת עוזר לתחם את הדיון הנוכחי. אז אנחנו כפי שאמרנו נדבר על בשר קורבן, בשר היוצא לחוץ מחוץ לעזרה פסול, אם כמובן מדובר על קודשי קודשים. בשר קודשים קלים, אם יוצא מחוץ לירושלים הוא פוסד. הנכנס לפנים, אם הביאו בשר קורבן להיכל, כשר, זה לא פוסל אותו. שיהיה בדין שפסול, מה שנכנס לפנים להיכל מהבשר היה מבחינת לוגית, יש מקום לפסול. ומה במקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים? בשר היוצא לחוץ פסול, אם כפי שדיברנו מקודם על מקצת דם קורבן שיצא לחוץ ונשאר כוס אחד בפנים, זה שבפנים לא נפסל, אבל בשר שיוצא לאותו מקום הנקרא חוץ, בשר קורבן שיצא מחוץ למחיצתו, כן נפסל. מקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ, למשל כלומר האיכל שאם מקצת הדם נכנס לאיכל הוא פוסל את הדם שנשאר בעזרה, בשר הנכנס בפנים אין עוד דין שיפסול. אז מכוח קל וחומר היינו מגיעים למסקנה שבשר שנכנס לאיכל ודאי יפסול. הרי הוא אומר, אז תשובה לקל וחומר הזה או הפרחה באה מהפסוק, כתוב מדמה וכל אשר יובא מדמה, דמה ולא בשר. רק כניסת דם להיכל יש בו כדי לפסול, לא כניסת בשר להיכל. עם הידיעה הזאת קל וחומר לבשר היוצא מעטה. אז עכשיו נהפוך הוא שבשר שיוצא מחוץ לעזרה, מחוץ למחיצתו, שלא ייפסל. ומה במקום שפסל דם שבפנים את שבחוץ? ראינו שמקצת הדם נכנס להיכל, הוא פוסל את המקצת הדם שנשאר בעזרה. בשר הנכנס לפנים כשר, למרות ההחמרה שמיוחסת לאיכל מבחינת מקצת דם, אבל בשר שנכנס לאותו מקום החמרה, דיינו האיכל, נשאר כשר. מקום שלא פסל דם שבחוץ את שבפנים, אם מדובר ביציאת דם מחוץ לעזרה, הוא עוד יותר קל, שמה שנשאר בחוץ לא פוסל מה שנשאר בפנים. בשר יוצא לחוץ אינו דין שגשר, אז בשר שיוצא לאותו מקום, כלומר חוץ למחיצתו, ודאי שיהיה קשר. הרי הוא אומר, אז כתשובה או כפרחה לקר וחומר, הפסוק אומר, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, נאסר. בלי להיכנס לפרטי הפרטים, אבל מהפסוק הזה שבשר בשדה טריפה, אנחנו יודעים שכל בשר שיצא מחוץ למחיצתו, נאסר. לפני שנתקדם בגמרא, לפני לשוליים, ויקרא פרק י' פסוק י' ח', הזכרנו את הפסוק הזה מוקדם יותר, לפחות מילה ממנו. כתוב, הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. בשוליים המקבילים יש לנו כותרת נושא סלש מבנה עם צורת משולש, שלושה הסברים למה כתוב פנימה. דמשמעה קודש קודשים, אם כבר נפסל בהיכל, וכדכתיב אל הקודש, יש הביטוי בפסוק היה אל הקודש פנימה. ואם פנימה מתייחס לקודש הקודשים, אל הקודש מתייחס להיכל, מאחר שהקורבן נפסל בהבאת דמו להיכל, אז ברור ש הוא פסול כבר כשמגיע לקודש הקודשים. אז למה להזכיר בכלל פסול הדם בהגיעו לקודש הקודשים אם כבר נפסל ממילא בהיכל? לכאורה אין דרך אחרת לקודש הקודשים חוץ מדרך ההיכל. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, פנימה, שוב מהפסוק בויקרא פרק י' פסוק י"ח, אין לי אלא פנימה, זה לפני ולפנים או קודש הקודשים, היכל מניין? תלמוד לומר אל הקודש. שואלת הגמרא, ויאמר קודש ואל יאמר פנימה, מספיק להגיד שהקורבן נפסל בהגיעו הדם אל הקודש, לא, אין צורך למילה פנימה, הרי הוא כבר נפסל. אז כפי שאמרנו מקודם, המשולש והמספור מראה על ניסיונות לתת הסבר למה כתוב פנימה אם כבר נפסל בהגיעו להיכל, ומה שכתוב אל הקודש. אמר רבא, בא זה ולימד על זה, מידידה הווה התושב ושכיר. במילים אחרות, אני צריך את הביטויים אל הקודש וגם המילה פנימה, כי אם היה לי רק ביטוי אחד אז הייתי חושב שמדובר אל קודש הקודשים, רק אז נפסל. לכן בא זה ולימד הזה, הביטוי הנוסף מלמד שגם בהגיעו או אף בהגיעו לאיכל, הגעת הדם להיכל, הקורבן נפסל. ויש תקדים לכיוון לימוד כזה, כלומר בא זה ולימד על זה, בפרשת עבד עברי ואיסור אכילתו של תרומה למרות שהוא עובד אצל כהן. אז אנחנו נזכיר עוד פעם, עבד עברי זה אומר הוא יהודי לכל דבר, והוא עובד, הוא ישראל, הוא לא כהן, והוא עובד אצל כהן. רק נציין שבניגוד לדין עבד כנעני, שהוא קניין הכהן, אם לכהן יש לו עבד גוי, עבד כנעני, עבד כנעני כן אוכל בתרומה, אבל עבד עברי שעובד אצל כהן לא אוכל בתרומה. בתחום עבד עברי, נזכיר, יש את התקופה הבסיסית של משך עבודתו, דהיינו 6 שנים, ואם הוא העבד רוצה להישאר אצל אדונו, יש הפרוצדורה של רציעות אוזנו, ואז הוא נשאר אצלו עד היובל. בשני המקרים האלו, בין הוא עובד 6 שנים, בין הוא עובד עד היובל, הוא לא יאכל בתרומה. בתורה, בויקרא, פרק כ"ב, פסוק י', מובא פסוק, ואנחנו הוספנו את זה בשוליים של הגמרות המסומנות שלנו, כתוב, וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. עכשיו הגמרא. אמרנו שהתופעה או מציאות הפסוק של אל הקודש פנימה, הכפילות או האיתור לשון, הוא בגלל הצורך לזה שיבוא ולימד על זה וילמד על זה. ואמרנו מידי דהווה התושב ושכיר, דתניה תושב, מהפסוק בויקרא כ"ב פסוק י', זה קנוי קניין עולם, דהיינו הוא נרצה, אוזנו נרצה והוא יעבוד עד היובל. שכיר, זה קנוי קניין שנים, ואנחנו אמרנו מקודם ששניהם לא אוכלים בתרומה למרות שהם עובדים אצל כהן. יאמר תושב ויאמר שכיר, למה לא היה מספיק לתורה לכתוב תושב? והסברנו שתושב הוא מאוד שייך לאותו משפחה של הכהן, הוא עובד אצלו עד היובל, ובכל זאת הוא לא אוכל בתרומה. אז ברור שמי שפחות קשור למשפחת הכהן, דהיינו הוא עובד רק, הוא שכיר, הוא עובד רק 6 שנים. ואני אומר, קנוי קניין עולם התושב אינו אוכל, כלומר בתרומה, קנוי קניין שנים, רק 6 שנים הוא הזה, השכיר לא כל שכן. אז למה התורה כותבת בנוסף למילה תושב גם כותבת ששכיר לא יאכל? ברור. אילו כן, אם התורה הייתה כותבת רק תושב, הייתי אומר תושב זה קניין, קנוי קניין שנים. פירוש המילה תושב, הייתי אומר אז, הוא זה שעובד רק 6 שנים, הוא שאינו אוכל בתרומה, אבל קנוי קניין עולם נרצה, יהיה אוכל שכן יאכל בתרומה. בא שכיר ולימד על תושב, בזה שהתורה כותבת את שניהם, אני מבין שזה קנוי קניין עולם וזה קנוי קניין שנים ואינו אוכל, ושניהם אינם אוכלים בתרומה. שוב פעם, אם היה לי רק אחד, לא הייתי יודע על השני. אם היה לי רק, אם התורה הייתה כותבת רק תושב, הייתי חושב שפירוש המילה תושב שהוא 6 שנים, אבל מי שהיה עובד קניין עולם נרצה כן יוכל בתרומה. אז לכן בא זה ולימד על זה, התורה כותבת בנוסף לתושב את המילה שכיר, ומילא אני מבין ששכיר הוא זה ש 6 שנים, תושב הוא עד עולם, עד היובל, ושניהם אינם אוכלים. אז גם כן פה אצל הכניסת דם להיכל, אם התורה הייתה כותבת רק פנימה, הייתי חושב זה רק אל קודש הקודשים, רק אז הוא נפסל. אז כותב התורה אל הקודש, שזה מצביע על היכל, בא זה ולימד על זה שלא רק הגעת אדם לקודש הקודשים יפסול את התרומה, גם אם הוא מגיע רק להיכל הוא כבר נפסל. אמר לאביי, אביי עונה או דוחה להסבר של רבה. ובשלמה הטעם אצל התושב ושכיר עבד עברי באיסור אכילת תומה, תרי גופי נינו, הם שני אנשים, יש תושב ויש שכיר, יש זה שעובד עד שש שנים ויש זה שנרצה. ואף אגב דהב אלי לקרא למכתב נרצה לא יוכל, למרות שהיה מקום לתורה לכתוב באופן יותר מפורש נרצה לא יוכל. ואידך הקניין, הקנות קניין שנים, זה שעובד רק שש שנים, עתי בקר וחום, אם הייתה, אם התורה רצתה להיות נגיד מאוד ברור, כי כעת המילים תושב, כשאתה מסתכל על תושב אתה לא יכול לזהות בדיוק על מי הוא מדובר, כמו המילה שכיר, זה לא ברור מי על מי מדובר, ולכן היה מקום לומר בא זה ולימד הזה, בזמן שהתורה הייתה יכולה להיות עוד יותר ברור מפורט לכתוב נרצה לא יוכל, זה ברור שהוא עובד עד היובל, אז הוא לא יוכל בתרומה, ואידך זה שעובד רק שש שנים ברור שהוא לא יוכל. ובכל זאת התורה כתבה אותו, יש כלל מילתא דעתי בקו החומר תרח וכתב להקרא. יש דברים כאלו שלמרות שיכולתי להגיע אליהם לבד, התורה בכל זאת כותבת אותם. אלא אחא בדם הקורבן, כיוון דאיפסל בהיכל, מאחר שאותו דם נפסל בהיכל, וכפי שאמרנו מקודם, לכאורה אין אפשרות להגיע לקודש הקודשים אלא אם כן אתה עובר בהיכל. לפני ולפני מי באי, איזו צורך יש להזכיר בכלל שהאדם נפסל בקודש הקודשים? הוא כבר נפסל בהיכל, ואין דרך אחרת. אולי אפשר להגיד גם פה אין שני גופים כמו שהיה אצל העבד כעבד עברי. הרשי קצת למעלה מפה באמצע הפירוש אומר דתרי גופים נינו, אין עזרתו של זה כמשמעו של זה, וכל אחד מלמד על עצמו. זאת אומרת מהמילים עצמם לא גלוי מה המשמעות, מה הפירוש של הדבר, אז לכן אני צריך כל אחד כדי ללמד על עצמו. ואם משום דעיקה למפרח נכתוב נרצה בעדיה ולא ניבאי שכיר, אבל אי שכיר וכו', מיל תדעתי בקו החומר וכו'. כלומר, לאו משום דה במשמעות הוא, אלא משום דעתי בקו החומר. ואיקה לשנייה מיל תדעתי בקו החומר טוב וכתב להקרא. השתה דסטימי, עכשיו שהמילים סתומות, מה זה תושב, מה זה שכיר, כל שכן דשפיר שנינן בא זה ולימד על זה. אלא הכה, ממשיך רשי, דעזרת לפני ולפנים האיסור להביא דם לקודש הקודשים בכלל איכל אי, תהל לא ייכנס לה אלא דרך איכל, אין כאן אלא פסול איכל. וכיוון דמאכל איפסלה לפני ולפנים, מהי באי אחה למפסל? איזה צורך יש ללמד שבהגיעו לקודש הקודשים אדם נפסל? הרי פסול ויומי, הוא כבר נפסל, והיה לו לפרש איכל ולשתוק, שלא ישנה מקרא של חינם שאינו מלמד כלום. כי כעת יש לנו מצב שהפסוק לא מלמד שום דבר, אז היה עדיף לכתוב באופן מפורש שבהגיע אדם להיכל הוא נפסל. ומילא אני יודע שבקודש הקודשים הוא כבר נפסל, אז הצורך להזכיר קודש הקודשים הוא בעצם על חינם. אז אנחנו נחזור לגמרא. אלא אמר אביי, לא נצריכה מה שכתוב פנימה, אלא דרך משופש. המילה משופש מזכיר את הביטוי שראינו בעבר, פשפוש, פתח נפרד. ברש"י, לא נצריכה היא פנימה אלא לדרך משופש שלא כדרכו, כגון דרך גגין ועליות בית קודשי הקודשים בלולין. היו פתחים נגיד מהגג או מהעלייה של המבנה של בית המקדש להיכנס מלמעלה למטה לתוך קודש הקודשים. זאת אומרת, לא כמו שאמרנו מקודם שאין דרך אחרת להגיע לקודש הקודשים חוץ מדרך אחת, כי זה לא מדויק. היו דרכים אחרים להגיע לקודש הקודשים, דרך אותם עליות שדרכם היה אפשרות לרדת מלמעלה למטה לתוך קודש הקודשים בלי לעבור דרך ההיכל. דאשתא הוא צריך ללמד על עצמו, ואם משום דעתי בקל וחומר אפילו הכי טרח וכתב לקרא. נחזור לגמרא. אמלי רבה, והאבאה כתיב בה, פסוק כתוב לא יובה. המשמעות של המילה בא או יובה משמע כדרכו. זאת אומרת, הוא לא נפסל, אדם לא ייפסל, או הקורבן לא נפסל בהגיע אדם לקודש הקודשים, אלא אם כן הוא בא כדרכו, לא דרך משופש, שהסברנו מקודם, זה עניין של לא כדרכו. דרך הרגיל לכניסה לקודש הקודשים זה דרך ההיכל, דרך אחרת לא היה גורם לפסול. אלא אמר רבה, כל מידי דחשיב עלי לפני לפנים, אם אדם מביא דם קורבן מעזרה והמטרה שלו להגיע לקודש הקודשים והוא שיעשה זריקות הדם בקודש הקודשים דווקא, לא נפסל בהיכל. אדם לא נפסל בזה שהוא דרך עם אדם להיכל, רק בהגיעו לקודש הקודשים במצב כזה הקורבן ייפסל. ואז אם הוא נכנס להיכל וחזר על עקבותיו לפני שהוא הגיע בכלל לקודש הקודשים, אז אדם לא נפסל בהיכל. ולפי רבה זה מצב שהיה פסול רק בהגיעו לקודש הקודשים ולא בהיכל. ולכן הפסול של כניסת דם לקודש הקודשים הוא בעצם פסול נפרד, והוא לא קשור להיכל, ולכן היה צורך לפסוק לפרט אל הקודש פנימה. שני המקומות האלו יכולים לגרום לפסול דם: היכל, אם הוא חשב רק להגיע להיכל, קודש הקודשים, ולא היכל, אם הוא חשב להגיע עם אדם דווקא לקודש הקודשים. בצד, בשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה עם צורת מעוין. יש לנו מספור בגמרא, הם שלוש שאלות שהמשותף להם אבי כניסה שלא במקום. הגמרא, ונשים לב רק שיש לנו פה שאלה ארוכה שממשיך עד שורות הראשונות של פ"ג עמוד א'. באי רבה, פר אלם דבר של ציבור ושעיר עבודת כוכבים. הקורבנות האלו, מצוות מתנת דמם, זה בהיכל, שהכניס דמן לפני ולפנים, הביאו את הדם של הקורבנות האלו לקודש הקודשים. חוץ מיום כיפור אין מתנות דם בקודש הקודשים. מהו? מה הדין לגבי הקורבנות האלו שהוכנס דמם לקודש הקודשים? ויש כאן שני צדדים לשאלה, ובהמשך יהיה אם תמצי לומר, השאלה השנייה בנויה על בחירת מסקנה אחת משני הצדדים האלו, וכן על זה הדרך שנגיע לשאלה שלישית. אז השאלה לגבי פר אלם והסיור עבוד הכוכבים, שמצוות מתנת המעם לכתחילה הוא בהיכל, והכניסו את הדם שלהם לקודש הקודשים, מה הוא? מי אמרינן אל הקודש פנימה, כל אחד קרינן אל הקודש קרינן לי פנימה, כלומר כל דבר שנפסל בהיכל כמו חטאת החיצונית הוא נפסל פנימה בקודש הקודשים. כל אחד לא קרינן אל הקודש, לא קרינן פנימה, אבל קורבן כמו פר הלם דבר של ציבור שאין פסול של אל הקודש, ומאלה אין גם פסול של פנימה והבאת דמו לקודש הקודשים לא פוגע בקורבן, או דילמה שלא במקומן הוא. קודש הקודשים לגבי פר הלם זה פשוט לא המקום, אז הוא כן ייפסל. ואם תמצא לומר שלא במקומן הוא, ואם תגידו באמת קודש הקודשים הוא לא המקום של פר הלם דבר של ציבור ולכן הוא נפסל, פר וסעיר של יום הכיפורים שהיזה מדמן על הבדים והוציאן להיכל, כהן גדול ביום כיפור עשה את מתנות הדם של אותו פר וסעיר של יום הכיפורים בין הבדים של ארון ברית השם בקודש הקודשים וגמר, ובכן כשהוא גמר את מתנות הדמים בקודש הקודשים וחוזר לשם, וזה הכוונה, והכניסן חזרה לשם אחרי שהוא כבר גמר ויצא משם וחזר לשם, מה הוא? מי אמרינן מקומן הוא? טוב, קודש הקודשים הוא לא מקום זר לדמים האלו ולכן לא נפסל, או דמה, או הוא ונפק, נפק. מאחר שהוא יצא משם, זהו, גמר. גמר הסיפור עם קודש הקודשים, וקודש הקודשים הופך להיות מקום לא ראוי, מקום זר, כעת. וכניסתם, הכנסת אדם שנייה לקודש הקודשים, יפסול אותם. כידוע, אחרי מתנות הדם בקודש הקודשים יש עדיין מתנות דם על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ואז היציאה וכניסה חזרה לקודש הקודשים פוסל את המשך מתנות הדמים של קורבנות יום כיפור. ואם תמצא לומר הואיל ונפק נפק, שבאמת אחרי שהוא יוצא מקודש הקודשים הכניסה חזרה לשם פוסל, היזה מדמן על הפורוכת. הזכרנו את זה לפני שנייה, שאחרי מתנות דם קודש קודשים ממשיכים לעזות את הדם של הפר וסעיר של יום הכיפורים על הפורוכת. אז הוא היזה מדמן על הפורוכת. יש עוד מתנות דם, אמרנו, הזכרנו אותם גם כן, על מזבח הזהב. והוציאו למזבח, הוא לקח את הדם פר וסעיר של יום הכיפורים ויצא, מה זה והוציאו למזבח? אנחנו ממשיכים פה בדף פי ג' עמוד א', מה זה והוציאו למזבח? יש לנו ציור למעלה בשוליים, כשהכהן הגדול אמור לתת את הדמים, להמשיך הזעות הדמים על מזבח הזהב, הוא חייב לעמוד בין הכניסה למזבח הזהב, זאת אומרת לא לעמוד בין הפרוכת למזבח הזהב. אז הוא יצא למקום הזה, זה הוציאו למזבח, כבר הוא יצא מחוץ למזבח לעמוד בין הפתח למזבח, והכניסן וחזר לעמוד בין הפרוכת ולמזבח. אחה ודאי אחד מקום הוא פה, אין, לא יצא מההיכל, זה הכל בתוך ההיכל, אז זה לא נקרא יציאה, או דילמה יציאה קרינה בי, כי זה מה שכתוב בפסוק. אנחנו נסתכל ברשי, והוציאו למזבח, אחרי שהוא גמר מתנות אדם על הפורחת, הוא הוציא למזבח להזות שבע על תיארו, מתן דל על כהן הטוב, כתכתיב, ויצא אל המזבח אשר לפני השם, וכיפר עליו. ותנן, זה מזבח הזהב. מה שכתוב בפסוק, ויצא אל המזבח, זה מזבח הזהב. בפרק הוציאו לו, מסכת יומה. ואומרים להתם, דלהך כתיב ויצא, עד דנפיק מכולי מזבח, שלא יעמוד בין המזבח ולפורחת בשעת מתנות המזבח. אלא בין המזבח לפתח, לצד המזרח. אז הוא יצא לשם, כן? ממשיך רשי, אך אחד מקום הוא, שאין הפסק בינתיים, יש גרסה שאין הפסק מזבח בינתיים, ולא הביא הכנסה שלו במקומה. אול דילמה, רחמנה שוויה שני מקומות. תכתיב ביציאה, כמו שקראנו בפסוק, ויצא. אז זה נקרא הדילמה, הספק שמעלה הגמרא, בזה שהוא יצא, הוא יצא למקום הנכון, ואז חזר להיות בין הפרוכת ולמזבח, המקום הלא נכון. האם זה פוסל או לא? אז על זה הגמרא מסיקה, תיקו. עד כאן שיעורנו להיום.